מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בטח אתה רוצה גם לדבר על בני גנץ הבוקר?
לא.
לא?
שמע, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד.
למה לא?
קודם כל כן, נדבר, אבל מה זה רוצה? אין לי רצון.
צריך.
יש צורך מציאות, אני לא אוהב להגיד אמרתי לכם. אתה יודע שלפני שבוע וחצי, הפעם הראשונה שדיברתי כאן על בני גנץ, שהוא שחקן והוא בסך הכל מפלג והוא משסה והוא עושה הסתה נגד הציבור החרדי, היו כמה שכתבו לי, אתה יודע, אנשים שמאוד אוהבים אותו, היו כמה שכתבו לי, מה קרה נפלת על בני גנץ על הבוקר? אז אני לא אוהב לומר אמרתי לכם, אבל אני חושב שאנחנו הראשונים היינו כאן בתוכנית לזהות את התהליכים של בני גנץ, שבעצם הסיפור שלו זה לא המלחמה ולא מתחת לאלונקה ולא אלונקה ולא ישראל לפני הכל ולא כלום, אלא רק פוליטיקה לשם פוליטיקה לשם פוליטיקה, במסווה של כאילו מחייך, אני אוהב את הציבור החרדי, אבל אחר כך בתכלס בשורה התחתונה הוא פתח בכל גל ההסתה הזה. ואתמול קיבלנו הוכחה נוספת לכך שהוא צריך לחדד לציבור מסיבת עיתונאים שקשורה רק בנושא ביטחון ישראל ובנושא המלחמה, והוא פתאום הופך את זה לא לפוליטי אלא ממשיך בהסתה שלו כנגד המגזר החרדי, כנגד הציבור החרדי. ולכן אני אחזור על זה שוב ושוב ושוב, האויב, או בעצם לא הייתי אומר, לא הייתי חס וחלילה, אסור להתנסח במילה של אויב, אבל כן לומר, עדיף אדם שאתה יודע את עמדתו, שאתה יודע את עמדתו, הוא נגד הציבור החרדי והוא לא מחייך לך, הוא פועל נגד הציבור החרדי והוא לא מחייך לך כמו יאיר לפיד, מאשר אדם שמצד אחד מסתחבק עם כל מיני חברי כנסת חרדים ומנסה להיכנס לרבנים, ובתכלס כשזה מגיע לשורה התחתונה הוא מסית, הוא פועל נגד הציבור החרדי, נגד המורים והמורות, נגד הילדים והילדות החרדים.
בוא נשמע קטע קצר מהדברים שלו אתמול באמצע מסיבת עיתונאים ביטחונית, כמו אחת לכמה ימים שהצמרת הזו מתכנסת לה למסיבת עיתונאים, וגם התשובה של נתניהו, שלא התבלבל וענה לו בפני כולם.
אני מבקש לפנות אליך, אדוני ראש הממשלה. מחר יובא תקציב המדינה לשנת 23 להצבעה בקריאה ראשונה. עוד לא מאוחר לעצור את התוספות התקציביות שאינן נוגעות ללחימה או למעטפת שלה, ולהעביר אותם כמו את יתר המשאבים הפנויים לצורכי המלחמה.
הכספים הקטנים הללו הם לא גורעים מאף אחד, כי הסכומים הם כל כך גדולים, וילד חרדי הוא לא חצי ילד. ומורה חרדית שמסתכלת ב-5,000 שקל סף משכורות, אתם יודעים מה, זוהמות כל כך, היא לא חצי מורה. אני מציע ללקד את הכוחות ולעשות הכל כדי ללקד את הכוחות, זה היעד.
ענה לו טוב, נתניהו.
שמע, צריך הרבה, לא יודע איך להגיד לך, הרי מה הסיפור של המסיבת עיתונאים השותפת? על מה דיברנו עם אריה דרי שלשום כאן בשידור? שאלנו אותו שאלה על המסיבת עיתונאים בנפרד שעשה גלנט שעשו גלנט ונתניהו, כי העם לא מצליח להבין איך קורה שאחרי 60 ימים פתאום ההנהגה לא מאוחדת. ואז מה הוא אמר? זה הייתה טעות וזהו, זה לא יקרה יותר. ואכן לא קרה. הרי מה הסיפור של המסיבת עיתונאים המשותפת הזו בזמן מלחמה? אין הרי איזה עדכון חדש שהם באים לציבור ומספרים לציבור, חיסלנו את סינואר, חיסלנו את כל המנהרות, נשאר לנו עוד קצת וכל זה, אין שם איזה עדכון. הסיפור הוא בגדול לתת תחושה לציבור בישראל, לאימהות של החיילים, לאימהות ואבות ולקרובי המשפחה של החטופים, ולציבור בכלל בישראל, שיש כאן הנהגה מאוחדת שנחושה לנצח את חמאס וביחד ננצח. זה כל הסיפור של המסיבות העיתונאים המשותפות. אף פעם לא חידשו לנו איזו ידיעה מדהימה, איזו ידיעה דרמטית בתוכה מסיבת עיתונאים. ובא בני גנץ ועושה בדיוק את ההפך. הרי אמרת שאתה נכנס לממשלה הזאת רק כדי לשאת בעול בזמן המלחמה. אמרת ודרשת 5 שרים וקיבלת. אז זה כבר פוליטיקה שעשית. אחר כך אמרת, אני לא נגד הציבור החרדי, ואתה הוא זה שפתחת בהסתה נגד הציבור החרדי. ושוב אני רוצה לומר את זה בשידור, ואני אגיד את זה כאן בשידור, ולא אכפת לי היועצים של בני גנץ שכועסים, למה אנחנו אומרים את זה. אבל זאת המציאות. כל המודעות וההסתה שאנחנו רואים היום בעיתונים, זה לא הוא מארגן את זה, לא שלא תיתו, לא בני גנץ מארגן את זה, הוא לא קשור לזה. אבל הוא התחיל עם זה. הוא נתן את האות להתחיל עם הדבר הזה.
הוא נותן את הגב
מלחמה.
לזה.
כן,
הוא נותן את הגב לזה.
הוא התחיל עם זה. הוא פתח את זה. כל ההסתה היום שאתה רואה נגד הציבור החרדי בגלל בני גנץ. אז לא עזור לך אדון גנץ שתשלח אנשים להרגיע אותי או את בצלל או עיתונאים חרדים אחרים. הציבור החרדי לא כזה מטומטם כמו שאתה חושב, והוא יזכור לך את זה שבזמן מלחמה, בני גנץ, אתה הסתת נגד מורים חרדים ונגד ילדים חרדים, כי בעיניך הם לא חצי ילד, הם רבע ילד, והם רבע אמא והם רבע אבא. ואנחנו נזכור לך את זה, ואנחנו גם נזכיר את זה לנציגי הציבור החרדי, שאתה בני גנץ, אתה לא שונה לא מיאיר לפיד, וגם אתה יודע מה, גם לא מאיווט ליברמן. זה שאתה מתנסח אחרת ומחייך ומצייר לעצמך איזה דמות ממלכתית, זה דבר אחד, אבל אנחנו ננסה להסיר את המסכה ואת השחקנות שלך מעל פניך.
הזכרת את הנציגים החרדים, אז יש נציגים חרדים שעדיין מנסים להגן על בני גנץ ומספרים סיפורים, אז גם תתרפו, זה לא משכנע אותנו. כל עוד בני גנץ בתוך הלופ הזה של אתה כל זה להסית נגדנו אבל פועל נגדנו, ובעיניי בתוך מסיבת עיתונאים שעוסקת במלחמה, לעשות מערוף כזה לראש ממשלה, ממש לא יפה ולא מכובד. פוליטיקה קטנה, ילדותית.
לא, מערוף זה דבר טוב, לא הגדרת נכון, זה לא מערוף. לעשות אמבוש לראש ממשלה.
אמבוש, סליחה, לא מבין בסלנגים האלה, אז חשבתי, אוקיי.
כן, לא, לעשות אמבוש לראש ממשלה במסיבת עיתונאים ביטחונית שאמורה לשדר אחדות.
אחדות! איפה זה ואיפה זה, ואחרי זה מדברים לנו על כל האחדות וכל הדברים האלה. זה בדיוק ההפך מאחדות. דווקא בתקופה כל כך מתוחה, שהציבור רוצה לראות חזית אחידה, ויש חזית אחידה בנושא הביטחוני, אז למה להכניס את זה? למה תוך כדי האירוע הזה להכניס את זה?
אתה יודע למה?
לא מכון.
אתה יודע למה? קסם לו העיתון הזה שאף אחד כבר לא קורא, כן? עיתון מעריב, שפעם בשבוע ביום שישי נותן לו 40 מנדטים, שאף אחד לא מאמין לזה. זה קסם לו, אז הוא רוצה כל הזמן שהוא יישאר עם הדבר הזה. זה למה? הוא עושה פוליטיקה על מלא מלא מלא, ואחר כך אם נתניהו יעביר איזה מילת ביקורת, לא יודע, על מישהו בצבא או משהו, אז הוא ישר יגיד, אדוני ראש הממשלה, תמחק את זה, אל תגיד את זה, לא עושים פוליטיקה בזמן מלחמה. כשהוא עושה את כל הפוליטיקה, הוא ממציא את כל הפוליטיקה, הוא שחקן גדול. אני, אתה יודע מה, אני כל כך בז לאנשים כאלו שהם משחקים. אל תשחקו, תהיו אמיתיים, תגיד, אני נגד הציבור החרדי, אני נגד תקציבים לציבור החרדי. אל תשחק, אל תהיה נחמד אליי. ואז אני אדע להתמודד מולך. אני בז לאנשים שכאילו מצד אחד מחייכים לך, מדברים בכאילו לכאורה ממלכתיות, ומהצד השני נלחמים בך. ועכשיו, במי אתה נלחם? במי? במורה חרדית שתקבל עוד 1,000 שקל במשכורת? כאילו, מה נסגר באמצע מלחמה? זה מה שיש לך לעשות?
מסכים לגמרי, ומישהו צריך גם מה זה מישהו? דיברנו על זה. רק מזכיר את הפנסיות התקציביות, את המיליארדים שבני גנץ דאג לו ולחבריו, אני מפרגן להם, בכיף, אבל שלא יטיפו לנו על 30 מיליון שקל שהולך למורות החרדיות, כשהם דאגו לעצמם לפנסיות במספרים מטורפים, מספרים מטורפים, ומגיע להם, הכל בסדר. אבל אחרי שדאגתם לעצמכם, לא אכפת לכם האיש הקטן, האישה הקטנה, המורה, המורה,
אחרי השביעי באוקטובר אני לא בטוח, אחרי השביעי באוקטובר אני לא כל כך בטוח שמגיע להם, בוא, בצלב. לא, לא, לא כל כך בטוח שמגיע להם פנסיות תקציביות כל כך גדולות, עזוב. אבל זה נושא אחר, זה לשש אחרי המלחמה.
המגזר היחיד, לא, אם מותר לא קצת לעשות פוליטיקה, מותר גם, אם המגזר היחיד שמקבל פנסיה תקציבית, ונסביר מה זה פנסיה תקציבית, בן אדם שעובד, מפריש כל חודש אחוז מסוים קטן מהמשכורת כדי שיהיה לו לפנסיה. הם, הקצינים הבכירים, נהנים מפנסיה שלא תלויה באחוזים מהמשכורת, אלא מקבלים שכר שמן ביום אחרי שהם פורשים. הם נתנו את חייהם למען מדינת ישראל והכל בסדר, אבל מתנה באמת אולי יותר טוב.
את זה. כל אזרחי ישראל צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לחסוך כסף לפנסיה שלהם לגיל זקנה. ואלו לא צריכים, היה להם אחד שדאג להם, קוראים לו בני גנץ.
תמיד היה להם פנסיות תקציביות, הוא דאג להם להגדיל את זה.
כן, הם לא צריכים לדאוג לכלום.
טוב.
תכננתי האמת לדבר איתך על מה שקרה אתמול עם הכינוס עם משפחות החטופים, אבל כבר אין זמן, אז נצא לחדשות.
בדיוק, כל מה נדבר על זה גם עם מרואיינת שלנו.
טוב.
כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
נדב ארבל בחדר החדשות, שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם. השר בני גנץ חובש מסכת פורים, למרות שאנחנו כבר בערב חנוכה. כותרות השעה 8
הודרו... בזרת שם יהיה לנו נס, אולי גם...
כן, אולי.
אולי הוא יתבלבל, כי בשניהם אומרים על הניסים. צריך לדון אותו על כף זכות, אמרו שהוא אדם מסורתי.
יכול להיות.
איזה יופי, דוד, נדבקת ממני בלימוד זכות. יופי, מעולה.
הכותרות שלנו לשעה 8 הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנהרגו ביממה האחרונה, רב סמל במילואים יונתן מלכה בן 23 מבאר שבע, לוחם שריון שנפל בקרב ברצועת עזה, וסגן אלוף במילואים יוחאי גור הרשברג בן 52 בחוות פיליפ, מפקד יחידת איתור נעדרים בעוצבת האש שנפל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ, השם ייקום דמם. הפלסטינים מדווחים על תקיפות אוויריות מסיביות של חיל האוויר בשעה האחרונה בצפון רצועת עזה ובדרומה. בצהל ספורים כי ייקח זמן להשתלט על חל יונס שבדרום הרצועה, הנחשבת למרכז כובד חשוב של הנהגת חמאס. במערכת הביטחון מעריכים כי בחירי חמאס ובהם יחיא סינואר נמצאים בעיר חן יונס, וייתכן שגם חלק מהחטופים נמצאים בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שב והדגיש אמש כי רק צהל יוכל לשלוט ברצועה לאחר המלחמה ולא אף כוח בינלאומי. בישראל מעריכים כי עד כה חוסלו כ-5,000 מחבלים של חמאס מתוך 30,000 מחבלי הארגון. תקציב המדינה המתוקן צפוי לעלות היום להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. בטוקיו שביפן תתקיים היום פגישת מנהיגי ה-G7 שתעסוק בין היתר במצב במזרח התיכון. שוחרר למעצר בית החייל אביעד פריג'ה החשוד בהמתה בקלות דעת של יובל דורון קסטלמן זיכרונו לברכה בזירת פיגוע הירי בשבוע שעבר בירושלים. החל מהערב צפויים לעלות המונים לציון קברו של מרן ראש הישיבה הגאון הרב אהרון יהודה לייב שטיימן זכר צדיק לברכה במלאת 6 שנים להסתלקותו. התחזית גשום עם ירידה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב ובשורות טובות, בטח אחרי ששומעים בחדשות על עוד נופלים ברצועה במלחמה הכל כך קשה הזו. שיהיו בשורות טובות, תודה. בצוות שלנו, קובי סגל העורך, מוטי קופפר, הטכנאי מתחילים. מלחמה קשה, עוד מעט נהיה עם קובי פינקלר על מה שקורה במלחמה הזו, אבל רצית לדבר על החטופים, אז בוא נפתח בנושא הזה. נכון?
כן.
כן. טל גלבוע, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בשגרה את יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, יש תפקיד כזה, אבל אנחנו מדברים איתך היום כדודה לחטוף.
כן.
מי?
גיא גלבוע דלל, זה אחיין שלי, הבן של אחותי הגדולה, הוא בן 22. ילד קסם, עדין, אוטודידקט, מוזיקאי, שפשוט רצה לחגוג אור ואהבה בפסטיבל הנובה. והדבר האחרון שהיה שם זה אור ואהבה. הוא והחבר הכי טוב שלו, אביתר דוד, נחטפו לעזה, ושני חברים אחרים נרצחו באכזריות.
ואתמול משפחות החטופים מגיעים לפגישה עם קבינט המלחמה, אחרי הרבה רעש תקשורתי וקמפיין וכל הבלגן הזה, וזה מגיע לרגעים מאוד מביכים שם. היית שם?
הייתי שם, וזה לא הגיע לרגעים מאוד מביכים. עוד לפני שהקבינט נכנס לחדר היו רגעים מביכים, וכשהקבינט נכנס לחדר היו רגעים מביכים, עד הרגע האחרון, ובאמת, במהלך השעתיים האלה, פשוט משפחות יצאו לאט לאט. בסוף כבר האולם היה מלא עד כדי שליש, וזהו.
למה יצאו בעצם חלק ממשפחות החטופים לאט לאט?
כי הרגישו שאין טעם לפגישה הזאת, אין טעם, פשוט היה שם קרקס, היה שם צעקות וכללות וצרחות.
כלפי ראש הממשלה והשרים או משפחות כלפי משפחות?
גם וגם. אתה יודע, אני ישבתי שם וכל מה שחשבתי עליו, אני מצטערת כאילו שזה נשמע כזה, כאילו זה דחקה באמצע סיפור כל כך טרגי, אבל כל מה שחשבתי עליו זה על סינואר יושב ואוכל פופקורן, זה מה שחשבתי עליו. זהו. והאחיין שלי נמצא בידיים של המפלצת הזה. וזה מפחיד מאוד, מאוד. אנחנו נמצאים בשלב שאתה יודע, זה לא סיסמה, כוחנו באחדותנו, אבל זה, ככה זה צריך להיות. ככה זה צריך להיות, ובגלל זה אני בהלם. מההתחלה אני בהלם. אני, היה לי קטע שם שבועיים לאחר השבעה באוקטובר, שהגענו לכיכר, ואנשים כבר מגיעים, הם מותגים, ועם חולצות, ועם שלטים, ואני מסתכלת על זה, וזה כמו איזו תמימות, כמה שאני כבר, באמת, אישה בת 46, ועברתי כל כך הרבה, ופוליטיקה כל כך הרבה, והייתי בהלם, שגם ברגעים האלה, הפוליטיקה חזקה יותר מהכל, וזה היום ונורא. זהו, באמת.
תגידי טל, אבל אני חייב לשאול אותך, אני שומע אותך, אני שמעתי את ליבמן, שמעתי את מור שהתראינו כאן, עוד אחרים, מדוע לא הקמתם מטה של חטופים אלטרנטיבי? לא אלטרנטיבי, מטה של חטופים שחושב אמוני. אחרת. לא יודע אם אמוני, אבל שחושב עניינית, אנחנו רוצים את החטופים בחזרה הביתה, לא חושב פוליטית, חושב רק על החטופים עצמם.
תראה, בוא נתחיל מזה שיש הרבה משפחות שהקו הזה הוא קו שמתאים להם. אי אפשר לשכוח את זה. הדבר שני, אתה יודע, אם אני לוקחת אותך לתקופת לפני המלחמה, תמיד שהיו שואלים, למה אין הפגנות ימין המוניות? וכל הזמן שהיו מדברים, מדבר על קרומבי שהיה מארגן הפגנות גדולות, אז אתה עושה אחת, ואתה עושה שנייה, ואתה צריך כסף. לא יעזור שום דבר, אנחנו מדברים על קמפיין, אנחנו מדברים על מטה, שדרך אגב, אני חייבת לומר, יש שם דברים מדהימים שעושים דרך המטה, משלחות לחול, וחולצות, ופוסטרים, ואני לפני עבודתי עם ראש הממשלה, כיועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים, ואתה צודק, יש תפקיד כזה, כי אני באמת היחידה בעולם, אבל, והייתה לי תנועת שטח, הכי גדולה בעולם, לזכויות בעלי חיים, אתה יודע כמה עולה להדפיס חולצה? משפחות עבודות שלקחו להם את הדבר היקר ביותר, אחותי ובעלה, הבן שלהם, היא תמיד אומרת לאחותי, אני לא נעים לי כי אני דודה של גיא, ודודה של גיא זה לא אמא של גיא, ואתה רואה את העיניים שלהם כבר באמת יוצאות מאחורים מרוב דאגה, גם שלי, כן, אבל עדיין, הורה זה משהו אחר, ואתה מקבל פרוס בפניך, אתה יודע מה זה להרים שלט? ואתה מקבל המון, זה פשוט תפס סוויץ' גרוע מאוד, וסוויץ' הגרוע מאוד הזה הוא בעיקר גרוע לחטופים, והוא גרוע למדינת ישראל. זה הסיפור. אבל אתה חייב להבין, מדובר פה במיליונים, ואנשים כשהם שואלים אותי, נתרום למטה, הייתי אומרת, בטח נתרום למטה.
אבל כשמדובר במטה, שמייצג אומנם את משפחות החטופים, ואת אומרת שהם עושים גם דברים טובים ונכונים בהסברה בעולם, ובפעילות בעולם, ובהרבה דברים, אבל בסוף יש להסברה הזו כאן בארץ גם השפעה, וגם בעולם יש לזה השפעה. למה לא היה נכון להקים מטה אלטרנטיבי, ויש שם הרבה משפחות, הרבה מאוד משפחות, חלקן לא רוצות אפילו להתראיין. היה את אחד ההורים שלקח לנו זמן לשכנע אותו לדבר, ולו כדי שהציבור יתפלל למען בנו והבן שלו עדיין חטוף. יש הרבה כאלה. למה לא להקים את המטה האלטרנטיבי הזה, שיעשה את הדברים הנכונים בראייה שלכם? ויש הרבה מאוד משפחות, אני לא יודע אפילו לקמת אותן.
בדיוק, אתה נוגע בדיוק בנקודה הזו. כששואלים על משפחות, אתה יודע, יש נגיד ערוצים שרוצים לראיין, אומרים, לא, אנחנו לא מתראיינים בערוץ הזה, אנחנו לא מתראיינים בתחנת הרדיו הזו. מרבית המשפחות הן משפחות דוממות. זו מרביתן. עם מי אתה רוצה לעשות את זה? וכשבאים אנשים מאוד חזקים למטה החטופים, ואין מה לומר, אם זה רונן צור, ואם זה פרופסור חגי לוין, ויש להם את היכולת להגיע לנסיעת הצלב האדום, תקשיב, זה דברים שלבד מאוד 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 קשה לעשות אותם, ואתה מקבל את העזרה הזו, כשאתה בעצמך, או שאתה לא מוכן לקחת חלק, או שאתה לא רוצה, מישהו צריך לעשות את העבודה הזו, והמשיכה קדימה נעשית על ידי אנשים, שלא מייצגים את מרבית המשפחות, אבל יש להם כוח חזק, וזה נכון לומר את זה, היה לנו את הדיבור הזה מההתחלה, אז ניסו להקים עוד קמפיין, אתה רואה שבסוף העניין, אין מה לעשות, העניין הכלכלי פה משחק תפקיד מאוד מאוד רציני, וזה...
מי מביא תקציב? אז מי מביא תקציב למטה החטופים של רונן צור?
וואו, תרומות מטורפות, חברות ענקיות, אני אומרת לך, גם אני חברים שלי ואנשים וחברות...
היא אומרת לך, אני אישי בתמימותה עוד גייסה תרומות למטה, נכון?
ברור, כולנו. כולנו גייסנו תרומות למטה, כולנו, אני לא אומרת את זה בלי להתבלבל. ואנשים ששאלו אותי, אמרו לי, תגידי, אבל רונן צור, אמרתי, תקשיבו, זה לא פוליטי, זה לא זה, אבל, ושוב, אני חייבת לומר משהו. הכאב של כל המשפחות, לא משנה מאיזה כיוון של המפה הפוליטית אתה נמצא, הכאב הוא אמיתי, אותנטי, החרדה היא אמיתית, היא... אתמול ישבתי בערוץ 14 עם פאנל של באמת אנשים שאני מאוד מעריכה אותם, ולפעמים אני שומעת אותם וככה חורה לי גם את מה שהם אומרים, זה לא דעה שזה, אבל יש גם לא משנה מה, העיקר למוטט את החמאס, כשיש לנו 137 אנשים שלנו שם. ואמרתי, אף אחד לא מבין, תראה, אני לפני 17 שנה איבדתי את אבא שלי, ואבא שלי היה הבן אדם הכי קרוב אליי בעולם. אני שנה וחצי הייתי בהלם טוטלי, שהעולם הזה מתקיים כשאבא שלי לא חי. כן, אבא שלי נפטר בגיל 58. בחיים שלי לא חשבתי שאני אעמוד בניסיון יותר גדול מהניסיון ההוא. לא, אי אפשר לדמיין, אי אפשר לדמיין מה זה סיטואציה כזו שגיא שלנו חטוף על ידי החמאס בעזה. אי אפשר להעביר את זה במילים. זה מציאות קשה כל כך, אין לך יום ואין לך לילה. ואתמול שמענו את החטופות שחזרו מהשבי. ובא לך לתלוש את השיער,
כן, זה היו, אתמול ששמעתי, אני חייב לומר לך ששמעתי אתמול את העדויות, חלק מהעדויות של החטופות שחזרו מהשבי, שאלתי את עצמי באותם רגעים, מדוע לא גומרים את כל הדבר הזה שנקרא עזה, את יודעת, בהפכה אחת, זה מעורר חלחלה, ואני חייב לומר לך עוד משהו, טל, אני חייב לומר לך עוד משהו, יש רבים רבים מאזרחי ישראל, שהם מצליחים לישון טוב בלילה, מהמחשבה על החטופים הללו, ועל מה שהם עוברים שם, ועל כל דקה ועל כל שנייה.
תדע לך שזה הדבר שהכי מפריע לי, שהסיפור הזה פשוט מפריד, הסיפור הזה של החטופים, ואני רוצה קודם כל לנצל את הבמה הזו, ולהגיד תודה רבה לכוחות הביטחון, אם זה בעזה הצבא והשבק, ואם זה בישראל משטרת ישראל, שמחרפים את נפשם, מה שנקרא, על אמת, והם אומרים, שולחים לי המון הודעות, ואומרים, המטרה שלנו זה לנצח את המפלצות ולהחזיר לך את האחיין שלך. הם מחרפים את נפשם על הדבר הזה ומגיע להם תודה. ומה שקרה אתמול, ומה שקורה כבר יותר מדי זמן, זה שהחטופים הוא קונצנזוס, וזה כואב לי שזה מפסיק להיות קונצנזוס. ואלנו, אלנו, אני קוראת עכשיו לכולם, ליפול לדבר הזה. החטופים האלה זה הילדים שלנו, זה האבות שלנו, זה הסבא וסבתא שלנו, זה הנכדים שלנו. אל לנו ליפול לדבר הזה בגלל שלטים על הילון, בגלל קמפיינים מומנים ובגלל אנשים שמסיתים אחד נגד השני. אסור לנו, ואני מבקשת לנצל את הבמה במיוחד בשביל הדבר הזה.
יש קשר בין הקמפיינים?
בוא נגיד ככה, יש אנשים שזה מאוד מסתדר להם באותו קו, מסתדר להם באותו קו, אבל אני רוצה לומר לך משהו, משפחות אתמול יצאו, משפחות לא, אחותי ובעלה, הם לא אנשים פוליטיים, הם לא אני, אני תמיד אומרת, אתם יודעים, אני לא יכולה להגיד, אני לא בן אדם פוליטי, אני בן אדם פוליטי, אני משרת אמון של ראש הממשלה, זה אבל מההתחלה, וזה אני מדברת לך על אובדן התמימות הזה, שאני באמת חשבתי שלנושא החטופים, הפוליטיקה לא תיכנס, זו התמימות שהייתה בי, ואתה רואה משפחות שאומרים, אנחנו משתיקים את הקולות הפוליטיים האלה במטה, משפחות שהחטופים, שהיקרים שלהם חטופים שם, ומצד שני אתה רואה שזה חזק מאנשים, אני ראיתי, אתה יודע, אנשים קלעים אותי.
ומה בדבר הטענה, טל, של יש משפחות שחטופים שמשתיקים אותם? יש משפחות שחטופים שמשתיקים אותם, אנחנו יודעים את זה.
אתמול עומדת אימא, ואומרת שם, עומדת למעלה, והיא אומרת, אני רוצה להגיד לכם תודה על העבודה שאתם עושים, ואני סומכת עליכם. צעקו לה שהיא שטולה, מה היא עושה שם בכלל, וצרחו עליה. אתה כאילו מבין את הסיטואציה הזויה הזאת? אתה מבין את הסיטואציה המטורפת?
פתאום כן מותר לתקוף אמא של חטוף? פתאום כן מותר לתקוף אמא של חטוף?
אני אמרתי מהיום הראשון, לא יכול להיות, ואני אתמול אמרתי, זהו, אני סיימתי לשתוק. האחיין שלי הוא לא סוג ב' וקולי לא ישמע, ישתיקו אותי בגלל שאני עובדת עם ראש הממשלה. אני זכותי המלאה לדבר בדיוק כמו כולם. עכשיו אתה יודע, תמיד אני יותר, וזה עזיה, אני לא בן אדם מנומס, ופתאום אני מוצאת עצמי מנסה ויותר בעדינות ויותר זה. למה? כי אני עובדת עם ראש הממשלה, אני אשמה במשהו? לא הבנתי. האחיין שלי אשם במשהו? אתמול מישהי עומדת, אני לא הייתי שם, זה היה למטה, ומישהי אשכרה, אני לא אחזור למילה של איך היא קרה לי, כן? ופתאום אני רואה את אחותי צורחת, ואחותי, מה ישמה? ואני לא נעים לי. ואחותי התחילה לצעוק שם, אף אחד לא יקלל את אחותי, לא כואב לה, אני לא מבינה את הדבר הזה. תראה לאיזה מצב הגענו. סינואר יושב ואוכל פופקורן, זו השורה התחתונה.
כן, עצוב מאוד, עצוב מאוד, ומה שנקרא פוליטיקה לתוך מטה החטופים על מלא, ותמיד אומרים לנו, צריך להבין אותם ולדון אותם לקו זכות, והם אנשים כאובים ומחכים אלה, יקרים להם מכל, וזה נכון, אבל ברגע שנכנסת גם הפוליטיקה, זה לא נראה טוב בכלל, בכלל, ולא נשמע טוב.
אני אגיד לך יותר מזה, זה לא העניין של הפוליטיקה או לא פוליטיקה, אתמול הייתה פגישה עם קבינט המלחמה, הקבינט הזה זה אנשים שאני אומרת לך, וכשאני אומרת כולם, אני מדברת לראש הממשלה, אני מדברת על השר דרמן, אני מדברת על דרי, 7 ימים בשבוע, אני מדברת על גנץ ועל אייזנקוט, אני מדברת על צחי הנגבי, אנשים שם, באמת, 7 ימים בשבוע נמצאים בקריה, עובדים על הדבר הזה, למוטט את החמאס, שיש לנו עוד כמה זירות, ולהחזיר את החטופים, ואנשים היו צריכים אתמול למקסם את הפגישה הזו, זה לא יכול לקרות הרבה, כן? זה לא ואנשים זכותנו, אחד המסרים היה, לא צריך להגיד תודה, זו חובתם. למה? למה? למה אם זו הגישה מראש? עכשיו, אנשים באו, אנשים שלא קשורים בכלל, המטה לא מייצג אותם, באו להקשיב. אחותי, ולא רק היא, אני מדברת לך על המוני אנשים שיצאו במהלך הפגישה, אומרים, סליחה, אין לנו מה לעשות פה, אין לנו מה לעשות פה, לא באנו לשמוע את הצרכות האלה, לא, אני רוצה להקשיב לראש הממשלה, אני רוצה להקשיב לשר גנץ, לא נתנו לדבר, לא נתנו לדבר, אז למה באתם? עכשיו שוב אני אומרת, אני מבינה, גם אני מבינה את הכאב, אבל מה זה יעזור? וגם חוסר כבוד למשפחות אחרות, נקודה.
טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה, דודה של אחד החטופים, תזכירי שוב את שמו,
אולי גיא בן מירב לתפילות.
גיא בן מירב, בעזרת השם, יחזור מהר הביתה לשלום, למשפחה שלו.
הדברים שלך מעדדים היטב היטב, נשמעו בכאב גדול. תודה רבה לך, טל.
תודה רבה, בהצלחה לכולנו.
אמן, תודה. הכאב נשמע בהחלט. טוב, קובי פינקלר איתנו עכשיו, שלום קובי.
שלום לכם.
מה שלומך?
תשמע, אני מתלבט בין השיחה הקודמת, יש חלק בין הנושא של החטוף, ופגשתי אתמול בערב כמה משפחות של חטופים בשפיים, לבין השיחה הפוליטית, שזה פחות אני מתחבר אליה, אבל נעזוב.
דבר איתי רגע על... כן, אני רוצה שדבר איתי שנייה על חאן יונס, נכנסו לשם, לא נכנסו, נמצאים בפאתי חאן יונס, מה הולך עם זה?
קודם כל, הרפל שהשארתי אתכם במתח מיום שישי בבוקר, ודיברתי עם בצלל ביום שישי כמה פעמים, ובמוצא שבת שידרנו כאן בכל חי בדיוק בשש, ודיברנו כל הזמן, ובצלל מנסה לשחות ממני, ויום ראשון אתה, מה, ואני מדבר על הרפל הקרב, וכאילו שאני מסתיר סודות מדינה, אבל הסתרתי סודות של החמאס. צהל, תשמעו בפעם הראשונה, עכשיו אני אומר את זה לאורך כל הדברים, כי כבר אתמול בערב שידרנו את זה כאן, צהל חצי שעה לאחר תום הפסקת האש, שהיה ברור כבר כמעט לצהל 24 שעות לפני כן, שזה הולך לקראת קריסה, זה היה ביממה שבין חמישי לשישי, כי בסופו של דבר הפיצוץ היה בחמישי שישי בבוקר, צהל חצי שעה לאחר תום הפסקת האש, 7:30, נכנס בצורה מתוחכמת, במה שמכונה בספר משלי בתחבולות תעשה לך מלחמה, נכנס משני אגפים, לא מהכיוון שהחמאס ציפה לו, מהגדר המזרחית, כדי לא לפגוע בחיילים, הגיע מצפון, הגיע מדרום, עם כוחות מסיביות ביותר, מסיבים ביותר, של כמה אוגדות, לא אתם מספרים, אבל כמה אוגדות, זאת אומרת, זה יותר מאחת, והצליחו בסופו של דבר, בתוך פרק זמן של 2-3 יממות, להגיע ללב חאן יונס. כן, עכשיו בשעה הזו שאנחנו מדברים, דוד ובצלל וכל המאזינים כמובן, מאות אלפים שלנו, צהל נמצא בלב חאן יונס עכשיו, עם קרבות, עם חיל אוויר, עם טנקים, עם אלפי אלפי חיילי חיל רגלים, שנמצאים שם כדי פשוט להביא אל המיטוט הזה גם כן, של הצד השלטוני של חמאס, זה עיר משנית, זה כמו תל אביב וירושלים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אז אם פעלנו בעזה, והצלחנו להשיג שליטה מבצעית על החלק הצפוני של רצועת עזה, כולל החלקים המדיניים, כולל אתמול מיטוט בית המשפט העליון ומרכז השבק שלהם, שירות הביטחון הכללי של החמאס, אז עכשיו עושים את זה בעיר המשנית, חאן יונס. היא לא פחותה מאשר...
והלחימה שם היא עזה. מאוד קשה.
היא עזה לא רק שם. נכון, היא עזה, אבל בגלל שזה צפוף יותר, זה שונה. אם בעזה יש בניינים של 20 קומות, 25 קומות, אז בחאן יונס זה הרוב בניינים של 2-3 קומות, ואם פחות מכך. אז נכון שחלקם מורידים אותם, ויש שם שכונה מאוד יפה שמצלמת נהדר, נוף הדקל, מבחינת החמאס. יש שכונה שבנתה אותה קטר, אבל מעבר לכך, רוב המקומות הרבה יותר צפופים, ועובדה גם שהתרכזה לשם האוכלוסייה הגדולה מאוד של כאלה, של פליטים כאלה, של פלסטינאים שעברו מהצפון לדרום. אזי זה לחימה יותר קשה, אבל עושים אותה. זאת אומרת, זה צהל, מכל הדיבורים שהצהל, רק משפט אחד, שצהל לא יצליח להתעשת אחרי הפסקת האש, הצליח לעשות זה, פינה הרבה מאוד מהאוכלוסייה, גם של חאן יונס, גם דרום על כיוון רפיח וגם מערבה.
בקיצור, דיברו איתנו על זה שחמאס יתעצם בפוגה של 10 ימים, מסתבר שגם צהל נערך הרבה הרבה יותר טוב.
לא, צריך לומר שחמאס כן מצליח לשחרר יותר ירי למרכז, אבל אני מניח שגם זה ילך
רידה. אתמול שחרר פעם אחת שיגור אחד, כי זה הייתה לו נקודה אחת, משגר אחד
שהרג אותם. רק משגר אחד אתמול? שלשום היה אחד.
לא, דיברתי מה שהיה אתמול, אתמול בצהריים, 2:30. לא במסגרת
אתמול וגם שלשום, אבל קובי, אני כן רוצה לשאול אותך נקודה חשובה. תשמע, לפני בערך חודש וחצי, אני שמתי לב לאחת מההצהרות של שר הביטחון בנושא המנהרות, אומר יש לנו אמצעים חדשים, אני לא רוצה לפרט, נכון. כך הוא אמר. אתמול נשאל ראש הממשלה על הסיפור הזה של הצפת המנהרות במי ים, אמר אני לא מפרט לאויבים שלנו מה אנחנו מתכוונים לעשות. אני כן נשאל אותך אם אתה יכול לשפוך לנו קצת אור בעניין הזה.
אני יכול לשפוך מים, לא אור.
אוקיי.
כן, אחת השיטות שבהם צהל פועל, זה הדבר הזה גם כן. זה לא יכול להיות לאור כל הרצועה ולרוחב כל הרצועה, כי צריך להעביר גם צנרת, זה לא דבר פשוט. הדבר הפשוט כביכול הוא ההצעה, אבל עושים את זה, התחילו לעשות את זה בהתחלה במידה קטנה, זה הלך והתעצם, ובימים האחרונים אני מוכרח לומר לכם שזה מאוד מצליח. לא בכדי העבירו את זה דרך כתב של העיתונית האמריקאית, של ה-Wall Street Journal, אבל בצורפו של דבר, כן, יש גם שיטה כזאת.
וכשאני שאלתי למה לא עושים את זה לפני חודש וחצי, לא זוכר מי, אבל ייסו אותי, אל תדבר על זה.
לא, אמרו לך שזה לא מציאותי, אני זוכר מה ענו לך, אמרו לך שזה עדיין לא מציאותי.
אני לא
עניתי
את הדבר הזה, אולי מישהו אחר ענה לך זה.
קובי ענה משהו אחר בשידור, אבל מישהו אחר אמר לי, קיבלתי טלפון.
אני לא עניתי לך את זה ככה, אבל גם דוד שאל אותי את זה שלשום, והסברתי גם את הסיפור של אחד משתמשים בזה, ובמה אפשר להפיק בזה תועלת, ומה אי אפשר להפיק בזה תועלת, זה לא השמדה טוטלית.
זה גורם אבל למחבלים לצאת מתוך המנהרות?
זה גורם למחבלים גם לצאת מהמנהרות, וזה גורם דבר אחד נוסף, לשמחתנו, שהם טובעים בתוך המנהרות. זה לא ישמיד את המנהרות, אבל זה נכון. נכון, לא, המטרה היא גם להשמיד אותם, לכן עושים אחר כך פעולה משלימה. וישלים אותה. לכן חלק גדול מן הפעילות שעושה מערכת הביטחון, בייחוד ההנדסה, היא להשמיד את המנהרות האלו, כדי שלא תהיה להם תקומה. יש מקומות שכרגע רוצים לפתור מהשל קודתי, להרוג כמה שיותר מחבלים, ואנחנו מדברים היום על מספרים של למעלה מ-6,000 עם BDA, שיודעים על הגופות שלהם, עם עשרות אלפי פצועים שלהם, ורק אתמול שחררנו כאן באתר, כדאי לכם לכולם, אני ממליץ עכשיו להיכנס לאתר של כל חיים, תראו את התמונה הראשית שם, של אותם מחוסלים שישבו ונפגעו, שישבו לפני חודש ימים, באותה מנהרה, באותה רצועת עזה, בצפון רצועת עזה, ואחד אחרי השני חוסל, או נפגע או הותקף, פעמים שזה פצוע קשה, וכל המפקדים הללו מפקדים גדולים של החמאס. זה לא עדף סינואר, כן. אבל זה מפקדי חטיבות, מפקדי גדודים, מפקדים במערך הטקטים, בהחלט הצלחה.
תן לי רק משפט אחד בצלאל, חשוב להזכיר כל פעם שאנחנו מדברים על המנהרות, איך זה קרה, מדינת ישראל אפשרה במשך שנים להכניס לרצועת עזה מלט, בטון וכל הדבר הזה, חשבו שהם הולכים לבנות מדינה, אבל בסוף הם בנו מדינת טרור מתחת לאדמה, שעכשיו צריך להשמיד את זה.
רצו שתי מדינות לעם אחד, קיבלו שם שתי מדינות, מעל ומתחת. קובי פינקלר, בשורות טובות, תודה. תודה.
אמן, תודה.
תודה קובי.
להתראות. פרסומות, איך זה נהיה גם פוליטיקה קצת.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
מיד יהיה איתנו עורך הדין אבי בלום, אולפן רחובות איתנו?
כן, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב אבי.
בוקר אור.
מה שלומך? מתכוננים לחנוכה?
כן, תשמע, צריך לגרש הרבה חושך, אז נעדר בנרות השנה.
כן, מדובר הראשונה, הנר הראשון הודלק אתמול בערב בקריה בתל אביב.
דרוש לחן חדש לבנו חושך.
מה זה נר? מדורה, מדורת הסתה.
תקשיב, הוא לא התחיל עם זה אתמול, אבי, ואני כן רוצה לדבר
איתך. כן, אתמול הוא עשה את זה בפומבי.
אנחנו מדברים כמובן על בני גנץ.
בני גנץ, כן, שמענו את זה מקודם.
הוא לא התחיל עם זה אתמול, התחיל עם זה, הוא נתן את האות בעצם לפני שבוע וחצי, אני חושב שבועיים כבר, הוא נתן את האות להתחיל בסיפור הזה של המורים החרדים והילדים החרדים, ואני רוצה שתעשה לנו סדר. הרי הוא ניסה להתחבב על כולם, ניסה להיות חבר של כולם, מדבר עם זה, מדבר עם ההוא.
עדיין מנסה.
כן, הוא הולך לרב ההוא.
עם מי אגב?
הולך...
רגע, עם מי
לא, מנסה? עדיין דבר? מנסה, אתה יודע, בשבוע, יותר נכון, כן, תחילת שבוע, הוא נכנס משה הרבה לחדרו של יושב ראש ועדת הפנים יעקב אשר לעניין של הבחירות בשביל איחור או הקדמת הבחירות המקומיות, זה נקבע ל-30 בינואר, ופתאום הוא מתפרץ לחדר, בני גנץ, כולו מחוייך. אפילו היה מישהו שם ששלף מצלמה שהוא הוזהר, אבוי לך אם אתה מפרסם את התמונה.
ומה היה
הוא
שם?
הוא עדיין חי בסרט, איך הוא אמר בישיבת הממשלה, אני לא נגד בגלל שאני נגד, אני נגד בגלל שאני בעד. ואז נתניהו אז אמר בסוף הישיבה, באותה ישיבה תקציב חיכה, בסוף אמר, אנחנו היום ראינו שאפשר להיות גם בעד וגם נגד, לכן לדעתי הוא עקץ אותו אתמול במסיבת העיתונאים, מעין איזושהי תשובה קטנונית. אבל דוד, התחלת לדבר, אז אני רק אמשיך אותך, אמרת שהוא לא התחיל מהיום. אני הגעתי למסקנה השבוע, שכשכולם דיברו על הפוליטיקה שביבי עושה ואחרים עושים, גנץ, מרגע כניסתו כביכול במסווה של האחריות הלאומית, כל הזמן עושה פוליטיקה. אני יכול ללכת איתכם עם זה מהיום הראשון, כולל בשאלה מי יביא לכך שאיבט לא ייכנס לממשלה. אני הלכתי ובדקתי את העניין, ובסוף מי שהטיל וטו אחרי שביבי השתכנע, ואז אמרו אבל בן גביר וסמוטריץ' לא יסכים, אמרו אנחנו מסכימים, אתם יודעים מי אמר למה צריך אותו, אנחנו עובדים יפה ביחד, למה שישב בתוך קמינת המלחמה? זה היה בני גנץ. כן, וידעתי את זה גם מול לשכתו של איבט ליברמן, אני אומר לכם הדברים בדוקים משני הצדדים.
אז למה נתניהו כל כך חיבק אותו שלשום? סליחה, דרי חיבק אותו כאן שלשום?
רגע, נגיע תכף לאיבט. עד שאיבט אז חטף, גנץ חטף שיחת טלפון נזעמת עם כיוונו של ליברמן, והוא הסיר את הווטו שלו, אבל אז כבר נתניהו התהפך והיה פחות בא לו, אז איבט קצת דיבר נגד והכל התקרר. אבל זה הסיפור, אז האיש מההתחלה הוא מכוון לבחירות. והוא חשב שהוא יצליח גם לדבר נגד התקציב, במסווה כביכול שהוא דואג לענייני הביטחון, וגם שהחרדים ימשיכו להגיש את הלחי השנייה, זה לא קרה, והוא נכנס כאן לאיזשהו סחרור, אני לא יודע אם בעתיד הוא לא יצטער על כך. כי חלק מהדימוי שלו, שהוא יודע להביא גם את החרדים. ועדיין אנחנו רואים כמה מהחרדים שמשדרים, שהוא יכול להביא אותם.
אז אני רגע, אני מנסה לחשוב אולי שבנסיבות האלה, אולי כן כדאי לצרף את ליברמן בכל מקרה, ולא כדי שבניגן
ראינו... תראה, אם אתה מסתכל קדימה...
אני לא כך בעד, כי אני מצפה עדיין לאיזושהי סליחה או משהו, אמירה כלשהי על משהו הוא עשה ודיבר עליו.
אני חושב שסליחה לא,
דעתי אחרת,
ושוב, אני לא מדבר באוויר, אני חושב שיכול להיות שגם תבוא סליחה. אי אפשר לחבק גם את איווט יותר מדי, כי אז הוא, אתה יודע, הוא ישר מתנער מהחיבוק, אבל לא סתם אריה דרעי ניגש אליו, למה אריה דרעי ניגש אליו ולחץ את ידו? הוא ניגש ולחץ את ידו, כי בעוד גנץ ואנשי יש עתיד וכל החבורה עומדת על הדוכן ומגדפת אותנו על כביכול על התקציב למורה החרדית, היחידים שלא דיברו היו חברי הכנסת של ישראל ביתנו, שאגב כמה מילדיהם לומדים במוסדות קירוב, ששם המורים ייהנו מאופק חדש, והיה גם מי שדיבר איתם. אז זה, אני לא אומר לך שהיוות מחשם מסלול מחדש, אבל מי שעוקב אחריו מתחילת המלחמה רואה שהשיח שלו שונה. איך שהוא דיבר על המתגייסים החרדיים, הביקורים שלו בזקה, זה מאוד מעניין. עכשיו, אם אתה תנתח את זה הלאה, אני לא חושב שאיבט רוצה להישאר בצד השמאלי של המפה, וכשהוא חושב על היום שאכן נתניהו, לדעתי הוא רואה את מקומו בימין, לא בטוח שצריך לתרוק בפניו את הדלת, כי ראינו השבוע שגנץ, אתה יודע, הכי גרוע לנו זה גנץ, מבחינת מה שהוא עשה.
כי הוא שחקן גדול.
לא, גם האדם החילוני, מה הוא אומר לעצמו? אם לפי תוקף את החרדים או איבט, הוא נגוע, הוא מהפוזיציה. אבל גנץ, זה שמתקבל בבתי הרבניים, שכל הזמן מדבר טובות על החרדים, כשהוא אומר שזה כסף קואליציוני ושזה שוד הקופה, אז כנראה שזה נכון. אז אנחנו בחיבוק שנתנו לו, בחיבוק ההדדי הזה, גרמנו עכשיו שהדברים שלו יישמעו דברי אמת. והוא גם אגב אחרי ישיבת הממשלה בא והתנפל על השרים. למה צעקתם? הם ממש עלבו בו בישיבת הממשלה. אתה מבין? באיזשהו סוג של צביעות. כאילו, זה גם נובע מזה שהוא בסוף, כל מכונת המסרים הזאת לא באה ממנו. זה משהו שהרי מי שמכיר אותו יודע שהוא לא בן אדם, הוא לא בן אדם קוהרנטי שיודע להשיב במשפטים מושלמים או לתת איזושהי תזה או איזושהי מסע. הוא בסוף בא עם איזושהי מכונת מסרים, לכן הוא נתקע מאוד בישיבת הממשלה, כי הוא לא בא מוכן, והיה את המשפט של הבעד נגד נגד בעד, ואתמול הוא בא מוכן עם זה למסיבת העיתונאים. אז זה דף המסרים שמכתיבים לו באמונה שלו, הוא באמת לא נגד החרדים. אבל בסוף מה שהוא גרם, הנזק שהוא גרם לנו, זה נזק בלתי שאי אפשר לתאר אותו בתקופה הזאת של המלחמה. את כל האש הוא שם עלינו.
הכל מתנקז למילה אחת, שחקן, גם לשחקן מכתיבים מה לדבר ואיך לשחק, הבימה היא מכתיב.
ואגב, עכשיו, אמרת, רגע, אמרת את המילה שחקן, אני חושב שגם לפיד שחקן, ובמשך תקופה ארוכה הוא נהנה מהמנדטים שמגיעים מהשמאל, בעיקר מהשמאל, והמנדטים עברו משחקן אחד לשחקן משנה.
תראה, אין ספק מוצלח. שהעם לא נהיה יותר שמאלי בתקופה הזאת.
ברור.
אין ספק ש-40 המנדטים שעכשיו חונים בחניון לילה אצל בני גנץ לא יישארו שם. תהיה מפלגה של יוסי כהן, אולי בנט, שר אגב, צריך לשים לב לשר, שים לב ששר וגנץ כבר לא, זה אגב צריך להבין, שר וגנץ לא ילכו יותר ביחד, וגם שר ימצא את מקומו בימין, אני לא יודע אם כל עוד נתניהו שם, או בימים שאחרי נתניהו, והוא בקשר טוב מאוד גם עם גורמים חרדים כיום.
וגם עם נתניהו.
לא נוחה
וגם עם נתניהו במלחמה. עשה.
כן, נתניהו, אבל זה כן. יותר בממד הענייני, אין שם מעבר לזה.
נכון. אם תראה, כי אפשר לדעת. אחת השאלות ששאל בצלאל את אריה דרי לפני שלשום כאן במהדורת הבוקר, זה הנושא הזה של הכספים הקואליציוניים. למה זה לא נכנס, הסיפור הזה של המורים, מורות, בתוך בסיס התקציב. אריה דרי אמר שבשנת 2024, בתקציב 2024, הוא יעשה כל מה שניתן
כדי להיכנס. אני כאן חשפנו את המסמך בשבוע שעבר.
נכון. אתמול גם שמענו את גפני בעניין הזה, אתמול ושלשום.
וגם סמוטריץ' נדמה לי כתב את זה.
כן, אני רוצה שתרחיב על זה קצת, על הכסף.
הרי בעיקרון, צריך להראה אנשים שהרי יש תקציב 23-24 ושם פוספס העניין הזה של הכסף הקואליציוני, הוא לא נכנס למרות שהייתה התחייבות ברורה.
בגלל התעקשות פקידי האוצר.
זה חצי אמת. א', התעקשות פקידי האוצר. דבר שני, בסוף הייתה הסכמה חרדית. לא משנה, כפו עליהם, לא כפו עליהם. גפני טוען שזה נעשה בלית ברירה, והוא ודאי לא היה מסכים לדבר כזה. אבל יש איזשהו מסמך, זה ודאי, שהמסמך הזה שביהדות התורה מפרשים אותו כמסמך הסכמות כולל, באוצר פרשו אותו כוויתור על הכסף הקואליציוני ועל בסיס התקציב. ובסוף הם הפרשנים של המסמך, כי הם אלה שמחליטים איך זה ילך. אבל מה שכאן היה, בגלל שכל התקציב נפתח, אנחנו רואים שעכשיו לחודש וחצי נפתח תקציב של 30 מיליארד, צריך להעביר תקציב מדינה חדש ל-2024. ובתקציב המדינה הזה, של 2024, שם אפשר להכניס את זה לבסיס התקציב, במיוחד אחרי שהחרדים בגיבוי של ראש הממשלה, נכון שהוא גם עם נעים פוליטיים, הוא מלקט בזה את הבייס, זה בא לו טוב, אבל חייבים לומר, תשמע, הוא נעמד לימיננו עם המשפט הזה שילד חרדי הוא לא חצי ילד, אומר את זה מעל כל במה, כל הכבוד לו, גם שר האוצר, נכון שהוא עשה עוול בהתחלה, אבל היום הוא איתנו, הוא צריך להתעקש להכניס את זה שם, ועדיף להכניס תקציב מופחת ולהכניס את זה שם. אפרופו, רק להשלים את להכניס תקציב מופחת, עוד על הצביעות של גנץ, אתה יודע אם הוא יושב כל יום, אתם יודעים אם הוא יושב כל יום 6-7 שעות כמעט, עם אריה דרי, לא אמר לו מילה לפני שהוא יצב את הקפת החרדים. אז אם זה באמת היה ענייני, הוא לא היה יכול לזרוק לו איזה מילה, התקציב הזה לא נראה לי, היו יושבים מתפשרים, תאמין לי החרדים היו מבטרים גם על כמה מאות מיליונים, רק כדי שהאש לא תהיה עלינו בתקופה הזאת. זה אפרופו הצביעות של גנץ. אבל אחרי שהכל יצא לאור, וכולם הסבירו שמדובר בכסף למורים החרדים, ושזה לא אמור להיות באמת ככסף קואליציוני, עד רבה בור, חייבים להתעקש, להכניס אותו לבסיס התקציב. ולדעתי גנץ, שכבר מכוון הלאה ליציאה מהממשלה, יכול להיות שעל זה הוא ילך למשבר של פירוק הממשלה, ממשלת החירום.
פירוק?
איזה ציבור?
איזה פירוק? רגע, מה פירוק? יכול לעזוב, די שער כפי
שער קודם. כן, לעזוב, אבל ביום שהוא, נגיד ביום שהוא עוזב, ופתאום נגיד פטר לך ראש אמן, אתה יודע, כולם הרי מחוברים שם.
אחרי המלחמה זה יקרה, זה לא יקרה עכשיו.
סוף המלחמה הוא עמום. אם אנחנו שומעים היום שעד ינואר הם מתכוונים לפעול בעצימות גבוהה, ומינואר בעצימות נמוכה, ובסביבות ינואר צריכים להעביר את התקציב, הוא יכול למצוא בזה נקודת יציאה. אחרת ביבי יכול יכול לגרור אותו גם עוד שנה לפעילות בעצימות נמוכה. אנחנו זוכרים שחומת מגן לקחה כמעט שנתיים. הוא יחפש נקודת יציאה, אתה רואה את זה כבר השבוע, הוא עושה פוליטיקה בגלוי. אז הוא יכול לייחס בתקציב, להגיד, הבלגתי על חודש וחצי, עכשיו הרי התקציב של אופק חדש יהיה 800 מיליון, ולא 30 מיליון. והוא ייחס בזה, ואם ירצה הוא יוכל על זה לפרוש, להגיד זה יותר מדי בשבילי, ולקבל את מחיאות הכפיים. אני מציע להיערך בהתאם.
איפה יואב גלנט, שר הביטחון, כבר סגור? אצל גנץ?
תראה, מדברים על יואב גלנט, מדברים על ניר ברקת, מדברים על דוד ביטן עם ביטן מלאה, על יולי אדלשטיין, אבל ראינו את נתניהו מכנס את יסיבת סיעת הליכוד למשך יותר משעתיים, זאת אומרת שהוא מרגיש פתאום יותר בטוח בתוך הסיעה, וזה גם בגלל הגיבוי שהוא מקבל פתאום מהחרדים מבן גביר, בגלל מה שעשה גנץ. אז גם אותו מוקדם להספיד, ואני לא חושב שעדיין אפשר לנתח את הליכוד כמי שמתוכו יקראו תיגר על נתניהו, אבל זו בסוף תהיה השאלה, האם מתוך הליכוד יהיה מישהו שיחצה את הקווים, או שיקרא תיגר בצורה פומבית. זה כבר קרה פעם אחת. בלי זה קשה לראות את הקואליציה מתפרקת.
זה כבר קרה פעם אחת, אתה זוכר, עם גדעון סער.
עם גדעון סער.
הוא היה אחד מבחירי הליכוד, והוא פשוט יצא משם, הוא התמודד מול נתניהו, הפסיד, ואז הוא פשוט יצא משם, פתח מפלגה חדשה.
נכון, והיום לגנץ, ואני שומע שהוא כבר עושה את זה, שוב, אני שומע מתוך הליכוד, יש לו דרך לפנק חבר'ה מהליכוד שילכו איתו, והוא יצטרך חבר'ה כאלה, כי סער כנראה לא ילך איתו. יהיה מעניין.
מאוד, מאוד מעניין. עורך הדין אבי בלום, פרשננו, תודה, שיהיו בשורות טובות וחנוכה שמח.
חנוכה שמח, בשורות טובות.
תודה אבי, בוקר טוב.
תודה, להתראות. אנחנו נשארים מהפוליטי, ואנחנו עכשיו עם חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד, חבר מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, לא רק חבר. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קרה אתמול שפוצצתם ישיבת ועדת כספים על התקציב, אחרי זה חזרתם בכם? מה לא היה בסדר?
ראשית, לא יודע אם נכון יהיה להגדיר את זה כחזרתי בי. הנקודה היא כזאת שמזה זמן, עם כל הצניעות, הייתי הראשון לקרוא לעדכון תקציב 2023 וחקיקה מן היסוד של 2024, וביטול המושג שנקרא כספים קואליציונים. אני עושה את זה באופן רציף והדוק לפחות בחודש וחצי האחרונים.
ספציפית בגלל המלחמה, ביטול כספים קואליציונים או לתמיד?
קודם כל, בעיניי זה מושג רע. זה מושג רע. כספים אמורים להיות מועברים או בבסיס התקציב או בחקיקת משנה כהוראת שעה. אם יש תוך כדי, לא ממש בערב העברת התקציב, מתפנים תקציבים, ורוצים להעביר אותם למחוזות כאלה ואחרים על בסיס הסכמים או זמינות בהתאם להבנות קואליציוניות, אין בזה פסול, אבל מראש לקבוע שסכומים מרכזיים, סכומים נכבדים לטובת מטרות חשובות יעברו בהסכמים קואליציוניים, זה לבוא ולאמור אני כאוצר לא משלים עם ההוצאה הזאת, אבל אני באופן קבוע, אבל אני אעצום עין כי היא זמנית. והגיע הזמן שאנחנו נכשיר את הכשר, בוודאי שמשהו כשר טהור ומלא. בתוכם נמצאים כל הסעיפים של אופק חדש, מוסדות החינוך התורניים חרדים. בעיניי...
שאתה כמובן לא נקדם.
שאני באדם, שאני אומר, צריכים להיכנס לתקציב הבסיסי, בבסיס שלו.
אתה יכול להניח את האצבע, מי מנע את הכנסת התקציבים האלה לבסיס התקציב? גם החינוך התורני וגם עוד דברים אחרים חשובים?
האוצר, קודם כל, אין שאלה.
מה, שר האוצר או הפקידים שלו?
לא, 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 הפקידים שלו.
אז מי מנהל את העסק הזה, השר או הפקידים?
קודם כל, בוודאי הפקידים. השר... הוא רוצה להביא תוצאה בהתאם לסיכויים קואליציוניים.
השר הוא עציץ?
שהוא צריך... לא, 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 לא. אבל עדיין, השר מבקש לעמוד בהסכמים קואליציוניים. ההסכמים קואליציוניים אומרים שהסכום אמור להיות... שנושא מסוים אמור להיות משולם. והוא ישולם. אם הוא ישולם באמצעות חקיקה ראשית או באמצעות הגדרה... כספים קואליציוניים, לא לשר המשלם ולא למייצג של אותה אוכלוסייה היה מספיק חשוב, אם זה יועבר בבסיס התקציב או בהסכמים בכספים קואליציוניים, שבעיני זה שגוי, ואני צורח ואומר את זה. עד כדי כך שנאת חלק מפקידי האוצר גדולה לציבור החרדי, ש... הם יודעים שברגע שמשלמים את זה בהסכמים, בכספים קואליציוניים, על זה ירחבו עוד סעיפים שהם לא מחויבי השעה, ושניתן ושצריך לבטל אותם בעת הזאת, ושחלקם גם כן למגזר החרדי. כמו שברגע הראשון שיעשו את זה, אף אחד לא ירגיש נבוך מלבטל תוספת תקציבית לבניית בתי משפט בעת הזאת, או בית מורשת רחבעם זאבי עליו השלום, או לתקצב את הבימה, או לתקצב את בית לסין, בגלל שכל אחד יודע שאם הוא ידבר על מה שבאמת צריך, אז יגידו לו בוא נראה מה אצלך צריך, והכי קל לדבר על כספים קואליציוניים. אנשים מעדיפים לסתום את הפה ולפנות לפתרון לא טוב, פתרון לא טוב לממן את המלחמה הזאת. אני מדבר רק על החודשים האלה, עוד לא הגענו לתקציב 2024 חדש,
שגם שם צריך לעשות הרבה התאמות גם כן מן הסתם.
המון, המון.
טוב, אבל... התקציב יאושר, נכון? בשורה התחתונה?
התקציב יאושר, אני סמוך ובטוח שההתחייבות שקיבלתי גם מראש הממשלה וגם מאנשי האוצר וגם משר האוצר לעניין הטיפול ההוליסטי הנדרש בכל עניין התקציבי לא ישוב רקם.
ואתה מצפה שגם בני גנץ ואנשיו יצביעו בעל התקציב?
2023 ודאי שלא.
טוב, אבל אולי זה יגרום להם לעזוב את הקואליציה בגלל זה את הממשלה.
הם מראש הגדירו את זה
תקופת המלחמה.
כגט מוסכם לחתונה של תקופת המלחמה.
גט מותנה.
ועם כל זה צריך לומר שאם הפרישה שלהם זה לא יביא להפלת הממשלה, ברור, צריך להדגיש ברור. את זה.
יש 64 כן. בלעדיהם. אליהו רביבו, חבר הכנסת אליהו רביבו, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה רבה לכם.
בוקר טוב.
אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר לשבוע ולהיום, ואנחנו בעזרת השם ניפגש כאן בתוך חנוכה ביום ראשון בעזרת השם, אז נאחל למאזיננו.
נוכל לפתוח ביום ראשון בבוקר חג חנוכה שמח. טוב.
בהחלט. ונקווה שיהיה באמת עד אז הרבה ניסים לעם ישראל.
כן, שיהיה יום טוב. תמשיכו להתפלל רבותיי. להתראות.
שבת שלום, חנוכה שמח.